משהו, מצוות.
לא צריכות כוונה. תפילה צריכה כוונה לכול העלמה, כי הכוונה היא עיקר התפילה. כמעט ואין ערך לתפילה שאדם אומר, ללא שמכוון. רק תפילה בכוונה מביאה את האדם לקרבת השם, מה שאמרנו, קרוב השם לכל קרוב לכל שהוא יקרא, הוא באמת. וגם, כמו שאומרים, זה כמובן תפילה כזאת שראויה להתקבל לפני הקדוש ברוך הוא, וגם אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהיא טובה לאדם, אז הוא גם מקיים אותה. זה תפילה בכוונה. מתוך באור הגמרא מפרשים עולה כי כוונות הנצרכות הן שתיים. כוונה אחת שעומד לפני השם, ולדעת רב חיים, בכוונה זו עיקר התפילה ובלעדיה אין זו תפילה. זה ממש לעיכובה, אומנם רוב האחרונים הסליקו שאין עיכוב. אלא די במה שיש לו ידיעה קלושה, שעכשיו עומד לפני השם, אף שאין ידיעה זו מלווה אותו בכל התפילה, מספיקה לזה ידיעה כללית, וזה גם כן יוצא ידי חובה מעיקר הדין. אבל ודאי שלכתחילה צריך להשתדל, כמו שעוד נראה, זה להרגיש שהוא עומד לפני השם בכל התפילה ממש. הכוונה השנייה הנצרכת, ככתבו הראשונים, כוונת המילים. הכוונות שעל פי העריב המקובלים אינה מעיקר החיוב, אלא למי שרגיל הוא ברחי. ומעשה רוב הפוסקים המליצו לכוון לפשט המילים שהוא עיקר הדין. הרמב״ם מוסיף שאין כוונה זו באה אלא אם אדם מפנה תחילה את כל מחשבותיו האחרות. הכוונה הזו צריכה להיות כובשת את כל האדם. מי שעומד לפני בורא עולם ומבין את גודל המעמד ואת גדלות השם, אינו מסוגל לחשוב על שום דבר אחר, אלא רק לחוש רק את המציאות הזאת שהוא נמצא לפני השם. בכל לבבכם, אין לשתף שום מחשבה אחרת בזמן אמירת המילים. עכשיו, שחיים אמר שאי אפשר לחשוב על שני דברים בבת אחת, אני צריך להוכז אותו כולו אך ורק בתפילה ולא בשום דבר אחר. כוונת העמידה לפני השם. כן, שאלנו, שאל המשנה ברורה איך אפשר לכוון את שני הדברים, קשה לאדם ברגע אחד לחשוב על שני דברים, אלא שכוונת העמידה לפני השם צריכה לבוא קודם התפילה. השם שפתי תפתח, אבל צריכה, ברגע הזה אדם צריך לחוש ממש ונמצא לפני השם, ולמלא את הרקע של המחשבות שלנו כל זמן התפילה, ולתפילה עצמה, צריך לחשוב רק על המילים ועל שום דבר אחר. עדיפה תפילה קצרה בכוונה על פני תפילה ארוכה ללא כוונה. אף על פי שכבר בדורות קודמים חלה ירידה ביכולת הריכוז והכוונה של התפילות, וכל שכן בתורות הללו, בכל זאת חייב כל אחד להתאמץ לכוון ולעשות כל מה שביכולתו להגיע לתפילה בכוונה. מעמד זה חשוב לפני השם, אם הוא ישתדל בחשק רק רב ויתאמץ, יוכל גם להגיע להצלחה אפילו במעט, כלומר יהיה לו גם סייעתא דשמיא בוודאי. יש ללמד זכות על המתפללים שלא בכוונה, אם לפחות יש להם, אם לפחות יש להם כוונה כללית של השגחת השם וכוח התפילה. אבל מי שמסוגל ליותר חייב להתאמץ לכך ולא יסתפק בקומה הבסיסית. וראינו פעם שעברה את ההלכה. לעיכובה אמרנו רק ברכה ראשונה מעכבת כולה, וכן פסוק ראשון של קריאת שמע זה... מי שהתחיל ברכה ראשונה ולא סיים, הוא כמובן רואה שהוא לא כיוון, יחזור לאלוקי אברהם. מי שסיים ברכה ראשונה, כתבו הפוסקים שימשיך, וישתדל לכוון בשאר, או לפחות במודים, מי שסיים את התפילה, ורק שהוא לא כיוון, אף שמעיקר הדין היה לו לחזור, למעשה לא יחזור, כי לא ברור שיכוון בחזרה. מי שבדרך כלל מכוון, ואתה לא כיוון, יכול לחזור כדי שיעשה תנאי בין דבר. ובדרך ההדרכה הכללית של הפוסקים זה לא לחזור, כמו הרימה. מי שתרוד, ואינו יכול לכוון אפילו בברכה ראשונה, אף שמעיקר הדין פטור מתפילה, ויש מי שכתב ככה, למעשה כתבו רוב הפוסקים שיש לו להתפלל, להתאמץ כמה שיכול לפחות בברכה ראשונה. הכנות כלליות שראינו לתפילה, לעניין הכוונה, א', כל אדם חייב לשעות מעט לפני התפילה, לא לעשות לפני התפילה בכל דבר שיכול להטריד אותו, לא בדבר הלכה, כזאת שיכולה להטריד אותו, כמובן לא כעס, לא חדשות, מסיר, כל מיני דברים כאלה שיכולים להסיח את דעתו, להתפלל בית כנסת עם חלונות בכיוון התפילה, תפילה בית כנסת גם חלונות בכיוון התפילה, זה שאם הוא יסיח דעתו אז הוא יוכל לכוון לכיוון שמיים ויזכר בשמיים ולדרך כך יצליח לכוון. כן, הזכרנו את זה. לא להתפלל במקום פתוח. התחילה לא להתפלל במקום פתוח, אלא מול קיר. עד כמה שניתן, לכן לא להתפלל בחוץ, אלא גם אם הוא חייב להתפלל בחוץ, אז לפחות ננסה להתפלל תחת עץ, סמוך לעץ, סמוך לקיר, אמרנו שהעיקר הוא קירות ולא כך כותבים פוסקים, ולא גג דווקא, אלא מול קיר. הסברנו כמה סיבות, בעיקר שזה ככה, הוא לא, כשאדם נוסע בחוץ, אז הוא רואה כל מיני דברים שיכולים להסיח את דעתו. כשהוא נמצא מול קיר, אז בדרך כלל, גם בבית כנסת, מומלץ להתפלל צמוד לקיר כמה שיכול, כמה שניתן. כלומר, לא להפסיד בשביל תפילות, ולא לדחוף, ולא כדומה, זה ודאי לא להתפלל מול דברים שיכולים להסיח את דעתו, לכן לא מקיים ציורים, לא על סידורים, לא בבתי כנסת ציורים מיוחדים, כדומה, כל מה שיכול להסיח את הדעת, ועל פי שנוהגים היום ציורים בכל מיני, ואז יש פסקים שאומרים שזה גבוה, וכיוון שזה פחות נורא, אבל לכתחילה לא עושים ציורים. לתנועה בתפילה, כל אחד יעשה מה שמועיל, יש כאלה שמתנועים, יש כאלה שומתים, מי שמגיש שזה עוזר לו, זה בכל בהחלט, ולהתפלל מתוך סידור, זה נקודה מאוד חשובה, לא הרחנו בה מספיק אולי, אבל הרבה אחרונים כתבו שזה מאוד עדיף ככה, להתפלל מתוך סידור, כמעט שזה עוזר, אבל כל אחד גם פה, כל אחד צריך לעשות מה שנוח לו, מי שמרגיש שהוא עיניים עצומות, עדיף לו, ולומר מילה מילה לאט כמו נמר. זה מה ש, כל מה שסיכום קצת יש לנו, זה נושא של תפילה בכוונה, אני רוצה למצוא לכם פה בקצרה, אמרנו השבת, הרב צבי רימון בדיוק כתב על זה בעלון של שבת בשבתו. אני אקרא את זה בזזות. עיקר כוונת המילים צריכה להיות בברכת אבות, ואם לא כיוון לא יצא, ואחר פסק שולחן ערוך, שכוונה בברכת אבות מעכבת. הטור כתב שהמנהג הוא שאין חוזרים על התפילה, גם אם לא מתכוונים מאבות. הוא מנמק את דבריו. ועידנה, אין לנו חוזרים של חסרון כוונה. שב וחזרה, קרוב שלא יכוון, אם כן, למה יחזור? אז ראינו שפסק הרם על ההלכה. מדבריו עולה שכיוון שמן הסתם, גם בתפילה השנייה לא תהיה בכוונה מתאימה, הרי שאין חוזרים על התפילה. השולחן ערוך השמיט דברי הטור. אחרי מה, הביא את דבריו להלכה. מה הדין של הספרדים? האם צריכים לעזור על התפילה, הוא שואל כאן, שהרי השולחן ערוך השמיט את דברי הטור, ומי שפשוט יביע אומר, דן בדבר הוא מסיק שאינם צריכים לחזור. גם הספרדים למעשה עדיף שלא יחזרו, כי אנחנו יודעים שלא, הרבה סיכויים שלא יחזרו בתפילה השנייה. אבל יכולים להתפלל שוב בתורת נדבה, או להתנות, שאם הלכה כדעת שולחן ערוך, תהיה תפילת חובה, ואם לאו, תהיה תפילת נדבה. דברי הטור והרמ"א עשויים לתת הנחת רווחה בקרבנו. גדולי ישראל הכריזו שכיום אין לנו דין לכוון. אם ככה, אז אנחנו ברוך השם פטורים מתפילה בכוונה. אולם לא היא. כל אדם צריך לכוון ליבו לרמה הגבוהה ביותר שהוא יכול להגיע אליה. למרות שאין אנו מסוגלים להגיע לרמה אידיאלית, הרי שהקדוש ברוך הוא רואה את מאמצנו ושומע את תפילתנו, פשוט דברנו על זה קצת. תקנת חז"ל שיש לחזור על התפילה הייתה רק כדי להגיע לרמה המושלמת. וכיוון שממילא איננו יכולים להגיע בדרך כלל לרמה זו, אין לחזור על התפילה. אולם בוודאי שבתפילה הראשונה צריך כל אחד לכוון ככל יכולתו. כאמור להלכה אין חוזרים על התפילה גם אם לא כיוון ליבו באבות. אולם, יש משמעות גם בימינו לדברי הגמרא ביחס לברכת אבות. ראשית, זו הברכה שצריכים להתאמץ בה במיוחד. גם היום שקשה לכוון, בוודאי שברכה הראשונה צריך להתאמץ. קודם כל שתמכי תפילה, השם שפתי תפתח עד מגן אברהם לעשות מאמץ כמה שיותר לכוון. שנית, אחרי האדם כותב שכיוון שמוכר הדין היה צריך לחזור, הרי שאם עדיין לא גמר את החתימה של ברכת אבות, כמו שהזכרנו, אז אם עוד לא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, אז יחזור, והוא שם לב שלא כיוון, יחזור לאלוקינו ולאלוקי אבותינו וימשיך. וכך פסק בלשון משנה ברורה, וראינו שהוא הביא גם דברים אחרים. הרוקח וספר חסידים קרסו בגמרא שאם כיוון באבות או במודים, אינו צריך לחזור. והבית יוסף דוחה גרסה זו מסברה. מחלוקתה נוצרה בשאלה עקרונית, האם החשיבות של אבות נובעת מתוכן הברכה או מיותה ראשונה. אם זה תוכן הברכה, גם במודים, שהתוכן מאוד חשוב של הודעה לקדוש ברוך הוא. אבל אם זה מישהי ראשונה, אז זה רק באבות ולא במודים. למעשה, הבית יוסף ואור הפוסקים כתבו שרק בברכת אבות ולא בברכת מודים. אבל בדיעבד, כמו שראינו עובדיה יביא, שאם אדם לא כיוון באבות, וכבר אמרת ברכה, לא יחזור אחורה, ימשיך, ולפחות מאוד ישתדל במודים, שלפחות לכמה ראשונים, אז זה גם כן תפילה יוצאים בידי חובה. לאור דברי השונים הללו כתב הקהילות יעקב, שאם לא כיוון בעבוד, ידאג לכוון במודים לפחות, ולצאת בדיעבד לפחות לפי אותם ראשונים. למעשה, ראוי לשים לב לכוונה בכל התפילה, במיוחד בברכת אבות, אדם שלא כיוון לעבוד, יתאמץ מאוד לכוון בברכת מודים. טוב, אז אנחנו עניינו סיימנו את העניין הזה של כוונה. בואו נראה קצת נתקדם היום לעוד נקודה שקשורה לעניינים האלה. המשנה במסכת הברכות אומרת, פרק חמישי, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. הצדדים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. או לפי גרסת הרי"ף והראש, זה שיכוונו ליבם למקום. אז המשנה אומרת, זה דבר שמשותף לכולם, לא רק לחסידים. צריך להתפלל מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? מה אתם אומרים? כובד ראש, כוונה שיהיה כמו ראש כבד, להוריד את הראש. אתה מסמן? כפשוטו. להוריד את הראש. יפה, לא חשוב. כמו שהראש כבד, אז כשהראש לי כבד, אתה הולך לישון, הראש יורד. יפה. לא, האמת שהראשונים מדברים על משהו יותר במובן ה... לא במובן הפיזי, היפי. אז מה אתה אומר כובד ראש? ריכוז ורצינות. יפה, מה שעוד אומר? מה זה כובד ראש? אז האמת, היום כשאנחנו אומרים כובד ראש, מה אנחנו מתכוונים? בדרך כלל? רצינות. למה רציני? אתה בא להתפלל, זה צריך להיות רציני. מה לא לבוא מתוך מקום של נגיד כזו דעת כזו שמחה, גם כתוב במצור בשמחה, גם זה מקווה שמחה, נדבר על זה באחד המקומות, איך באים להתפלל מתוך שמחה. אבל גם כשהגמרא אומרת שמחה שם, אני לא מתכוונת שאתה בוא ככה בהתלהבות, כן, זה שברסלב עוקדים, בסדר, יש בזה איזה משהו, אבל בטח בתפילת 18, אדם לא יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא להתחיל ככה לרקוד ולזמר ולקפק. צריך שיאמרו ברצינות. צריך לרצינות מסוים, אתה עומד איפה לפני, אתה לא יש מקום אותך עכשיו, על החיים שלך אתה דן עכשיו, על המקום שלך בעולם, על הפרנסה שלך, על החיים כפשוטו. אתה לא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולפני מלך מלכי המלכים, שכל העולם בידיים שלו יכול לחתוך את הדשא שלך לכאן או לכאן, אתה ודאי לא יכול לבוא במין קלות דעת כזאת. אז אם תהיה כובד ראש זה איזשהו רצינות מסוימת שאדם צריך שיהיה לו כשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וזה דבר שמשותף לכולם. כל אדם שבא להתפלל, ליד 18, אתה צריך שיהיה לו כובד ראש. הרמב״ם אומר, מה זה לעמוד בכובד ראש? עומד, אומר הרמב״ם, בוא נראה, לעמוד בכוונה וביראה. כמו שאמר, עבדו את השם ביראה. זה קשור למה שאמרנו. רצינות, יראה מפני הקדוש ברוך הוא. אומנם הרמב״ם גם מוסיף את המילה מה? בכוונה. לא הייתי אומר שאולי זה הפירוש הפשוט של המילה כובד ראש, אבל הרמב״ם מבין שרצינות היא גם כן מן הסתם קשורה גם לכוונה כנראה. גם רבנו יונה אומר דברים דומים, אבל באמת לא מוסיף את העניין הזה של הכוונה. אומר רבנו יונה, לאו דווקא כובד ראש, אלא דרך משל הוא. כלומר, מפני שראשו הוא עיקר כל האיברים, כשמכביד אותו עליו, כל איבריו נכנעים ויושב בהכנעה. כך המתפלל צריך שישב באימה ובהכנעה, כדי שתהיה תפילתו רצויה ומקובלת. אז נראה שבאמת רבן יונה אומר, באמת עכשיו אני חושב שזה קצת קשור למה שאמר רזיאל קודם, אולי שהוריד את הראש, אבל אני לא חושב שהוא מתכוון פה שמכביד אותו עליו הכוונה במובן הפיזי. היה הכוונה כשאדם מכביד, הכוונה שמרצין את עצמו, אז נראה את כולם, כשאדם רציני, אז הגוף שלו נמצא במצב של... במצב כזה, הגוף כנוע, כשאדם לא רציני, אז פתאום הוא קופץ, זז, הידיים זזות, קופצות, הרגליים, כולו ככה בשמחה מיוחדת. כשאדם רציני, אז גם הוא שולט על כל הדברים שלו בצורה יותר שלמה, נכון? אני חושב שזה ככה. אז כנראה, זה מה שמסביר רבי יונה, זה כמובן כובד ראש. לא רק הראש יהיה רציני. נו, אז הראש יהיה רציני, והרגליים לא יהיה רציני, תתחיל לרקוד? לא. אלא, הרצינות הזאת, אומר רבי יונה, תקרין על כל הגוף שלך. התנועות, כן, כתוב בזה, שאיך צריך לעמוד על התפילה, בידיים כפופות, כמו שאומר לפני מלך, יד ימין, על יד שמאל, על הלב, רגליים צמודות, לעמוד במין, גם, מה שאמרת קודם, באמת, ראש קצת כפוף, צריך שניכר על כל הגוף שלך, מהראש, זה צריך להקרין על כל הגוף שלך, איך שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אבל באמת אני חושב שגם הרמב״ם וגם רבי יונה, כפשוטו, הכוונה, יראה והכנעה, או אימה והכנעה. יפה, אז זה הכוונה שאין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. עכשיו, באה המשנה, ואומרת לנו שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת מתפללים, כדי שכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. מי עם אותם חסידים הראשונים? אנחנו לא יודעים. כן? דרך אגב, מה זה חסידים? מה מתכוונים פה חסידים? החסידים היום משטריימל?
לא.
לא, כמובן שזה לא היום חסידים, זה אחרי שקמה תנועת החסידות, וכ-200 שנה, בעל שם טוב, ואז נצפו כאלה חצרות, חסידויות, כשיש איזשהו רב אחד, זה משהו אחר לגמרי, זה חסידות. תנועת החסידות. כשנראים פה לחסידים, מה מתכוונים? מה אתה אומר? אנשים ש... אומר אנשים שמהדרים. מהדרים במה? מהדרים במצוות. כלומר, מה הכוונה? מה אתה מקווים? כלומר, אדם ששואל, אתה אומר חסידים הראשונים, זה אנשים ששולטים, שולטים ב... שולטים במחשבות שלהם, שולטים במעשים שלהם. כמו שליטה כל, שליטה גבוהה, כביכול, אני מקווה. מה אתה אומר הכוזרי? אתה אומר מה ששכור הכוזרי לחסיד. ואז מה?
מה שהוא אמר, שהחסיד יושב כאילו...
המושל, מושל בכל כוחות הגוף שלו. אז נכון, אתם צודקים, בוודאי צודקים, אנחנו לא יודעים להגדיר בצורה ברורה מה זה חסידים, על כל מה שאתם אומרים זה מאוד נכון. אפשר להוסיף עוד הגדרה, חסידים זה אנשים שמייקרים כל דבר, לשון עושים כל דבר יקר, עושים כל דבר חשוב. אנשים פשוטים מתפללים, כמונו, התפילה ככה עוברת ככה מהר, לא תמיד שמים לב למה שאנחנו אומרים, לא לוקחים את זה לפי מספיק ברצינות. חסידים הראשונים, כל דבר עושים אותו במלוא הכבוד, במלוא האיכות של הדבר, במלוא הבנת הערך של הדבר. לכן, המושג של חסידים בחז"ל מתחבר מאוד גם למושג של בן אדם לחברו. היום אצלנו המושגים לקצת מטושטשים. כשאתה מדבר על חסידות, הרבה פעמים אתה מדבר על חסידות כלפי הקדוש ברוך הוא. וכלפי אדם לחברו, לא תמיד. זה נראה לנו מושגים שונים. לפעמים אצלנו זה אפילו בא זה על חשבון זה. זו טעות אחת מאוד מאוד גדולה, כן? כל המפרשים כותבים שזו טעות גדולה. חסידים זה אנשים שמחשיבים כל דבר, נותנים חשיבות מאוד מאוד גדולה לכל דבר. אז אם יהודי יש לו נשמה, אז פשיטה, אז חסיד הוא מייקר אותו ומכבד אותו, אז פשיטה שיכבד כל יהודי ומתייחס אליו כמובן, לפי מה שההלכה מצריכה, אם זה דברים שלא לפי ההלכה, אז לא. אבל בוודאי שהם מייקרים כל דבר, מחשיבים כל דבר, נותנים מקום חשוב לכל דבר, במלוא הרצינות, ולא כמו שאנחנו מתאמים, אמרים כל מיני דברים חשובים מאיתנו והלאה. אז זה חסידים הראשונים. נותנים ערך אמיתי, שלם, גדול, לכל דבר חשוב. גם לדברים שנראים קטנים, הם מייקרים אותם, הם מחשיבים אותם. זו מעלתם של החסידים. אומרת לנו המשנה, שהחסידים היו שועים שעה אחת. וזו שאלה גדולה. מה אתם אומרים? מה זה שועים? מה אתם מבינים?
שעה לפי שם אחד, שם...
כתוב שעה אחת, נכון.
גם שעה אחת אחרי זה, שלא יהיה להם...
כן, שנייה, נכון, אחרי זה כתוב בגמרא שהם גם היו שועים את הסדק שעה אחרי. גם זו שאלה גדולה, לשביל מה הם היו שועים שעה אחרי? לכאורה, ההיגיון נותן שהם ישבו מתי? לפני, ואפשר לומר גם שבמהלך התפילה, בסדר. אבל אחרי, אבל זה עוד שאלה נכון. אבל בואו ניקח את השהייה של לפני התפילה, שזה לכאורה משמע פשט הדברים. הם שועים שעה אחת ומתפללים, משמע שהשעייה הייתה בני התפילה. מה הם היו עושים בשעה הזאת?
נרגעים מהעולם.
שועים, שועים. מה זה להשתאות? מה אתה אומר?
נרגעים, כאילו, כל מה שהולך בעולם. חושבים על התפילה, אבל מה שאמרנו, להכניע ולהתחבר לאנשים.
אז אתה אומר שני דברים, נכון? נסכים לדברים שלך. דבר ראשון, אתה אומר שועים, מה הכוונה?
להירגע.
להירגע. להירגע מכל, להתיישב, ליישב את דעתך, ליישב את הדעת. למה? למה צריך ליישב את הדעת?
שאפשר לחרב.
כי באמת, כן, זה המטרה, נכון. אבל במציאות, הדעתנו הרבה פעמים עסוקה מכל ענייני העולם הזה. מוסכים, מכל דברים, אין סוף, רשימה אין סופית של דברים. דברים פרטיים, דברים ציבוריים, דברים כלליים, אין סוף של דברים. והמוח כל הזמן... חושב, עסוק, 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 חוץ משאנחנו ישנים וגם אז חולמים על פעמים, המוח כל הזמן עסוק. אין כמעט רגע שהמוח שלנו לא עסוק במשהו. כשאתה בא להתפלל, אתה צריך להרגיע את עצמך מכל המחשבות האלה. זה דבר אחד אתה אומר. מה אמרת עוד? אמרת להתחבר.
כן.
נכון? להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז בוא נראה, מה אתם אומרים לי שרוצה להגיד עוד משהו? מה זה שוהים? פירוש המילה להשתהות במיוחד המילה העברית זה לחכות. נכון, מחכים. הם היו באים לתפילה בכנסת ולא היו מתחילים להתפלל מיד. נכון. השאלה כמו שאמרנו זה מה הם היו עושים בזמן הזה? מה היו לומדים דף יומי? לפני התפילה? היום קוראים איזה הלכה מהרמב"ם? לומדים איזה קצת ישרים לפני התפילה? לא כתוב מה הם היום עושים. אז באמת, מה שמך?
יהודה.
יהודה. אז בואו נראה מה הרמב״ם אומר. יש מחלוקת בין הרמב״ם ובין רבנו יונה. הרמב״ם אומר ככה, ופירוש שוהים מתעכבים. עושה לומר שהם מתעכבים קודם התפילה שעה אחת כדי ליישב דעתם ולהשקיט מחשבותם. ואז יתחילו בתפילה. אז איך אתם מבינים את הרמב״ם? הרמב״ם בפירוש המשניות שם. מה שיהודה אמר, אבל איזה דברים הראשונים או השניים? דברים הראשונים. הרמב״ם אומר, ליישב דעתם ולהשקיט מחשבותם, ואז יתחילו בתפילה. כלומר, לפי הרמב״ם ככה משמע, הם לא עושים כלום בשעה הזאת. הם לא לומדים תורה בשעה הזאת. ממש לא. ככה משמע. פשוט, יושבים ומנקים את המחשבות שלהם. אולי היום, אני לא יודע, אני לא כך מכיר את זה, אבל כל מן הסתם כולכם שמעתם על המושג הזה שנקרא מדיטציה, נכון? היה כל מיני יחדויות שקשורות, שמקורן בעולם המזרח הרחוק, כל מיני דתות אליליות, זה מחובר גם לעבודה זרה. אבל הרעיון הכלי של המדיטציה הוא פשוט להירגע. יש אנשים שעושים מדיטציה על הים. הולכים, מה, למה? אתה לא יכול לעשות את זה בתוך העיר, במקום סוהם. העולם רץ, נושם, חי, אין סוף של דברים, רעש, המולה אינסופית, אתה לא יכול להירגע. אתה פשוט נסחף בתוך האווירה הזה. אז איפה תעשה את הדברים האלה? אנשים שכאלה הולכים, או לא הולכים לכל מיני מקומות נידחים, מנזרים, להרים, או שפת הים. שפת הים זה אחד המקומות המרגיעים ביותר שיש. יושבים, כל מיני ישיבות מיוחדות, ופשוט נרגעים. אז אני מנסים להתחבר לכל מיני דברים, זה פה מתחיל כבר להיכנס פה לבעיות של אמונות בכל מיני דברים, או כל מיני מילים בעייתיות. שבשום מקום הן מחוברות לעבודות זרות שונות. אבל הרעיון הכללי זה רעיון של הרמב״ם. פשוט לעצור את החיים, לעצור את שטף החיים, לעצור את הזרם של החיים. לא, עכשיו אני עוצר. עד עכשיו הייתי רצתי, עשיתי, דיברתי, פעלתי, אז הרמתי והורדתי, הלכתי ועצור. עצור את הכל, תן לחיים שלך מנוחה. אל תחשוב על כלום, אל תעשה כלום, אל תחשבן שום דבר. פשוט תעצור. ולהשקיט מחשבותם, ואז יתחילו בתפילה. מישהו מסוגל לעשות את זה היום? אני אומר לך, אני ניסיתי, זה מאוד קשה.
אחר, תלוי, אם אתה אומר ששעה זה שעה, או רגע קטן.
חכה, אנחנו נגיע לזה עוד כמה דקות. מניסיוני הדל, זה ממש קשה. אני אומר לכם את האמת. לא, שעשיתי קצת כמה פעמים בודדות, 5 דקות. לנסות 5 דקות, לשבת, אני מציע לכם לעשות את זה ככה ככה בשביל לראות לשבת באיזה פינה שקטה, לא לחשוב על כלום, לעצום את העיניים, כדאי, ולנסות ככה לתת לה, לא לחשוב על כלום פשוט, כמה שאפשר לא לחשוב על כלום, זה מאוד קשה. אנחנו כל כך רגילים, כל כך רגילים שמשהו יעסיק אותנו, שנחשוב משהו, שנעשה משהו.
אולי
תפקד
לי נפוך, אבל.
אה?
5 דקות האלה, כן לחשוב על מה שאתה עכשיו לא מתחרה, אחר כך זה לא יבוא לך. בצורה הזו, שתעלה את זה עכשיו למודעות, ואחר כך יהיה לך יותר קל להתנער מזה.
אבל
זה לא, א', זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם לא אומר שהם היו נותנים לכל המחשבות הזה. אם אתה תיתן לזה לעלות, מי הבטיח לך, לא יודע, מי הבטיח לך שאחרי 5 דקות נגיד, זה יפסיק. יש לפעמים מחשבות שתורדות אותה, אמרו, וואה, לא נותנות לנו מנוח בכלל. לפעמים הטקטיקה, אני מסכים איתך, שלפעמים הטקטיקה שלך היא נכונה. הרי אמרנו שגם פעם קודמת, אדם כשבא לתפילה, לא יבוא לתפילה אחרי שהוא עסק באיזה משהו שמטריד אותו, אז מה הוא יעשה באמת כתוב? אל תלך עכשיו להתפלל. למה? כי עכשיו אתה תרוץ. תן באמת לזמן הזה, כלומר, אם יש לך עניין אחר כך בתפילה, נדור שהזמן עובר וכדומה, תן לזה לעבור, ואז באמת שתסיים את העניין, אז אתה צודק שלפעמים הטקטיקה הזאת נכונה, אני מסכים איתך. אבל פה, ויכול להיות שגם, אני מסכים. האמת שבמידה מסוימת, יש גם צדק במה שאתה אומר, כי למה הם צריכים שעה שלמה? באמת, אחרי זה אנחנו נראה, אתה הזכרת את זה, הרמב״ם והרבי נויון אומרים שדובר על שעה, שעה כפשוטו. שעה שלמה, הם היו יושבים, באים ב5 בבוקר לבית כנסת, התפילה מתחילה ב6, פלנים ב6, נורמים ב7, יפים התפילה ב8. 3 שעות ביום, חסידים הראשונים, היו משקיעים תפילת שחרית, נדבר על מלחה, לערבית, אני לא יודע. אז כל השעה הזאת, הם היו מרגיעים את עצמם. מתכן באמת, כמו שאתה אומר, יהיו לנו באים מחשבות, ולא קל להוציא אותם בשנייה אחת. בסדר, נותנים להם מקום, אבל סוגרים אותם. נותנים להם לעבור, לחלוף. עוד משהו ועוד משהו, לאט לאט, עד שהם היו נרגעים ונרגעים ונרגעים. זה מה שאומר הרמב״ם. רבותיי, זה מה שהבין הרמב״ם בגמרא. אני אומר, זה מאוד קשה, אבל מי שיכול לעשות את זה, זה דבר מאוד גדול. דבר מאוד יפה, ולפעמים לא צריכים את זה. היום יש כל מיני... גם, אני לא מדבר עכשיו על כל מיני סוגים של מדיטציות, לא מדיטציה, מדיטציה, אבל כל מיני, מה שנקרא, שכחתי את השם של זה, להרגיע משהו, עושים כל מיני, להירגע, קיבוצים וכל מיני דברים כאלה, זה דברים חדשים, שמרגיעים את האדם
מאורה.
אה?
אורה.
אורה, לא יודע, שכחתי עכשיו את ה... אבל זה דבר מאוד, כל הדברים האלה מוליכים לאותו עניין. אדם, להרגיע את כל המחשבות. עכשיו שימו לב, הרמב״ם אומר ככה, תרגיע את עצמך, הם היו מרגיעים את עצמם שעה, לאט לאט שוכחים, עוברים את כל העניינים, ואז הם היו מסוגלים לעמוד ולהתרכז בתפילה באופן מלא. ככה אומר הרמב״ם. טוב, בואו נמשיך הלאה, בואו נראה איך רבנו יונה. רבנו יונה לא הסכים עם הפירוש הזה, ולא פירש ככה. אז יש לנו חושני גדולי עולם שפרשו אחרת, בוא נראה מרבנו יונה ו... אומר רבנו יונה, יש מפרשים כדי שיפנו תרדת המחשבות ויכוונו באמירת התפילה. זה מה שאומר רמב״ם. כלומר, המטרה הסופית בוודאי היא שיכוונו ליבם למקום או לרן של שעיים. אבל הרמב״ם אומר לא שזה מה שהם היו עושים, אלא הם היו. כמו שאמרנו, מסלקים את כל ענייני העולם הזה, ואז הם אליהם היו יכולים להיות פנויים לעמוד בתפילה ולכוון רק בתפילה עצמה. ואין זה נראה למורי הרב נרו, כמובן לרבנו יונה, זה עכשיו תלמיד רבנו יונה שכתבו את הפירוש הזה. ואם כן, לא היה לו לומר למקום. אתם זוכרים שהיו פה שני גרסאות? הגרסה אצלנו זה לאביהם שבשמיים. והגרסה של הריב והראש היא שכנוני לבם למקום. מי זה המקום? קדוש ברוך הוא, נכון, משומר המדרש. מה שבדיוק אנחנו נקרא שבת, ויפגע במקום. מה זה המקום? הוא חמים המדרש שבה, בדיוק בו אותו מקום, ובראשית. מי זה המקום? קדוש ברוך הוא, שהוא מקום העולם, ואין העולם מקומו. אלא הוא המקום של העולם. אז אומר רבנו יונה, לא היה לומר למקום, אלא לתפילתם. דאך הזינה לקמן, שהזכיר כוונה, לעניין אמירת התפילה, לא אמר למקום, אלא המתפלצר שכוון את ליבו. סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אומר רבנו יונה, אם כוונתך הייתה ככה, היה צריך להגיד שכוונו את ליבם לתפילה. ואז מה הייתי מבין? שהם שוקטים כדי שכוונו את ליבם לתפילה שאחר כך. אז אם זה שכתוב למקום, אז מבין רבנו יונה שכוונה היא דווקא לקדוש ברוך הוא. טוב, אפשר לתרץ את הרמב״ם, כדי שכוונו אחר כך את ליבם למקום במהלך התפילה, שהתפילה תהיה לשם המקום. אבל בכל אופן רבי נונה מדגדק ולא מקבל את זה. אז איך רבי נונה מסביר? אלא ודאי כך הוא הפירוש. הפירוש, כדי שכוונו שיהיה ליבם שלם בעבודת המקום, ויבטלו מליבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם. כי שיתהרו ליבם מהבלי העולם הזה, יהיה כוונתם ברוממות השם, יהיה תפילתם רצויה ומקובלת לפני המקום. על כוונה זו נאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. הם הכינו את עצמם, אז הקדוש ברוך הוא יקשיב. אז מה אתם אומרים? איך הבין למעשה רבנו יונה? מה אתם אומרים? איפה הדגש של דברי רבנו יונה?
ביטול הנאות. ביטול הנאות.
ביטול החומר, ביטול העצמיות, שזה בעצם הנאות החומריות האישיות, הפרטיות. מה אתה אומר?
ביטול החומר, זה ברוחניות. יותר גבוה.
אז אני מסכים אתכם, גם אני חושב שזה המשפט המפתח. ויבטלו מליבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם. אבל בואו ננסה טיפה להבין את זה. מה הכוונה שיבטלו מליבם? הרי אתה עומד עכשיו מתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, נכון? אני מניח שאתה עומד מתפילה, בטח עכשיו הראש שלו לא עסוק, אני יודע, כל אחד משהו אוהב, אחד אוהב לאכול שוקולד, אחד אוהב לאכול גלידה, סתם אני אומר, תמורה. בטח הראש שלו עכשיו לא נמצא בדברים האלה. מן הסתם, אתה הולך ברחוב, אתה אומר מול חנות של שוקולד, אז אתה מתאבל לזה אולי, בסדר, אתה נמשך לזה. אבל פה עכשיו אתה לפני הקדוש ברוך הוא תפילה, כל זה כנסת סביב, מה? איזה שתוקקות עכשיו לדברים מהסוג הזה יש לך? בדרך כלל זה לא נפוץ ברגעים האלה, אדם מתאווה לדברים מהסוג הזה, לדברים חומריים בדרך כלל, נכון? אז מה הכוונה? אולי אסביר יותר לעומק מה הכוונה. ותלו מליבם תענוגי העולם הזה והנאותיהם.
כמה דרך עוד אוכל את הרמב״ם?
הוא אומר שלפי הרמב״ם היה צריך להיות כתוב ככה. חסידים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לתפילה. כך הוא סובר. הוא אומר, אם זה כוונת הרמב״ם היה צודק, היה צריך להיות שיכוונו ליבם לתפילה, ואז מה הכוונה? ואז אני מבין, היו שוהים ומסלקים מחשבות כדי שיכולו אחר כך להיות פנויים בשביל התפילה. להגיד את התפילה עצמה, לכוון בתפילה עצמה, שזה מה שהרמב״ם מבין. הרמב״ם אמר ככה, בעצם כל מה שהחסידים הראשונים היו עושים, כל מה שלמדנו על הכוונה בשלוש שיעורים האחרונים, זה החסידים הראשונים. אמרנו, מה זה הכוונה? להרגיש שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ולכוון למילים. זה הבסיס של הכוונה כל הזמן. אז איך אתה עושה את זה? הרי המחשבות חוטות לך לראש על כל מיני עניינים. ברגע שאתה שקט, לאט לאט שקט, לאט לאט, אתה נותן לכל האירועים שעברו עליך לעבור, להירגע מכל האירועים האלה, לא לתת להם שעשו רושם פנימי על הנפש שלך, על החשיבה שלך, ואז אתה מסוגל עכשיו, אומר הרבה, בבקשה, הנה, אתה פנינו עכשיו לכוון לכל מילה ולא יקרפו מחשבות ש... יסיטו אותך מן העיקר. זה הרמב״ם. רבנו יונה אומר, היה צריך להיות כתוב, שומעים שעה אחת, ליבם לתפילה. זה שכתוב שכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, משמע שהכוונה היא אל הקדוש ברוך הוא. היינו שעכשיו הם מכוונים לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה אומר רבנו מכוון לקדוש ברוך הוא? שכל עבודת השם שלהם תהיה לשמיים, ללא שום עבודה עצמית פרטית חומרית. זה מה שאמרת, אני מסכים אתכם. זה בעצם, כך מבין רבנו יונה. רק שאלתי, איך בעצם אדם מתנתק מענייני עולם הזה כשהוא נמצא בתפילה? שני שאלות אני אפשר לשאול כך. א', אין כל כך חשק לתעבוד ברגעים האלה שאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. תעבוד, כשאדם הולך ברחוב ורואה דברים לא טובים, אז אולי נכנס בו תעבוד לענייני עולם הזה. אבל כשאדם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל אין בו אותם רגעים, זה תעבוד מיוחד.
אתה תגיד עכשיו,
עונה לאדם דעת,
ותעשה את זה בשביל משהו,
שמר מה שאתה אומר. עוד שאלה שיכולה להיות היא, איך אתה אומר שאנחנו לא נתפלל, כאילו, אם לבטל את כל תענוגי העולם הזה, אז לכאורה על מה צריכים להתפלל כל הזמן? תורה ותפילה, ויראת שמיים, וקדושה, ואמונה, וטהרה. אבל כמו שכבר למדנו, רוב התפילה שלנו היא לא בנויה לדברים האלה. היא בנויה על הדעת, על החוכמה, ועל הפרנסה, ועל הגשם, ועל הגאולה, ועל השקט שיהיה לנו מאומות העולם, ועל...
התפילה עסוקה בעניינים חומריים.
נכון? רוב התפילה עסוקה בעניינים חומריים. אז אמר רבנו יונה אומר, לבטל מליבם תענוגי העולם הזה, מה נותן?
תענוגי
ויש נצח. אז אתה אמרת קודם משהו חשוב, שגם כאשר אדם מתפלל על דברים חומריים, כלומר, אז אם אולי נבין רבנו ככה, יונה ככה, גם כשאדם מתפלל על הדברים החומריים שחכמים קבעו לנו בתפילה, וגם כמו שאמרנו כרגע, ודאי שאין לו איזה תאווה בדרך כלל לדברים כאלה, אבל הוא צריך שגם לא תהיה לו, נקרא לזה, שאיפה, חשק בכלל לדברים האלה, וגם כל הדברים האחרים יהיו בשביל השם. זה ככה מסביר רבנו יונה. שיכוונו ליבם למקום, הכוונה שכל החיים שלי יהיו לשם שמיים. יהיו בשביל הקדוש ברוך הוא ולא בשביל הדברים שלי. גם כשאני מתפלל על גשם, גם כשאני מתפלל על פרנסה, מתפלל על רפואה, זה לא כי אני רוצה שיהיה לי שפע ועושר, ואז אני אוכל ככה לחיות בכיף, בנחת, בשלווה, ולהנות מן החיים, לאכול טוב, לשתות טוב וכו'. אלא הכל, הכל בעצם, כל הזמן בעצם מה שמעניין אותי, מה שמושך אותי, מה שאני שואף אליו, זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם באופן שלם. אלא אנחנו צריכים, כדי שנוכל לעבוד את השם באופן שלם, צריך שבאמת כל ה... אנחנו יודעים שברגע שיהיו לנו הרבה בעיות וצרות וקשיים וחסרונות, אז אנחנו לא נהיה פנויים. לא נהיה פנויים, נהיה טרודים. נהיה טרודים, אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, זה ברור. זה המציאות. רק אנשים בודדים והצדיקים מיוחדים מסוגלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות גם כשחסר להם. אבל רוב העולם לא ברמה הזאת. רוב העולם כשחסר להם, אז זה גם פוגע בעבודת השם שלהם. לכן, זה שבעצם, נכון, אין לנו עכשיו תאוות ברגע התפילה בדרך כלל. אבל העניין הוא שאנחנו בכלל מתנתקים לגמרי, אני לא מעוניין בשאיפות חומריות. גם אחר כך, עכשיו אני כאילו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כל כך אני מבין את הגדולה ואת הקדושה של הקדוש ברוך הוא, שהדברים האלה אני גם לא, גם אחר כך אני לא רוצה אותם. זה לא אומר שאני בהכרח לא רוצה אותם אחר כך. זה אנחנו יודעים, אחרי זה אדם חוזר לעיני העולם הזה, ושוב לפעמים הוא מתאבל למשהו, ושוב הראש שלו נמצא בדברים אחרים. אבל בזמן התפילה, הוא יודע שבעצם מה שמעניין אותו בעולם, זה רק עניינים רוחניים. ואם באמת הוא יגיע למדרגה בזה, זה ישפיע עליו גם אחר כך, אני צופק. וזה יעורר אותו גם אחר כך, פחות להיות מחובר אל החומר. לא בהכרח בעולם של עוני, זה ממש לא קשור בכלל זה לזה. כן? עוני לא בהכרח הולך עם מירת שמיים, ממש ממש לא. רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול, והיה מירת שמיים מופלגת וגדולה. השאלה מה היחס שלך אל החומר? עם השאיפות שלך עם בתחום החומרי, שאיפות רוחניות, אבל אתה רוצה באמת שאיפה שאתה, כדי שבאמת תוכל להיות פנוי, בכל הכוח, בכל העוצמה, בכל השמחה, בכל הכוחות הנפש שלך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז האמת היא שאולי אפשר להגיד שהרמב״ם ורבנו יונה משלימים זה את זה, באיזשהו מקום. אולי מה שיהודה אמר קודם, באמת, גם המדיטציה הזאת לפני התפילה, לבוא לפני התפילה, להשתהות מעט כדי להרגיע את עצמך, להרגיע מכל הדברים האחרים, להיות רגוע, לדעת, אני עכשיו בא לתפילה, אני בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפני מי שאמר והעולם, לפני מי שכל החיים שלי בידיים שלו, אני צריך עכשיו כל הדברים האחרים, עם אותם לצד, וגם, לאט לאט, להגיע למדרגה של שאיפה לדברים מוכנים אמיתיים. כלומר, להתנתק מהעניינים החומריים, והחומריות של העניינים החומריים. לא מה... מהמציאות שלה, אנחנו חיים בעולם של חומר, ברור. מהעוקץ החומרי של החומריות, מהצד הנמוך של החומריות, מהצד השפל של החומריות. ודאי שאנחנו רוצים שפע. עם ישראל יהיה לו שפע גדול. כל הגאולה בגלל זה שעם ישראל יהיה עם הכי עשיר בעולם, הכי מוצלח בעולם, אנחנו צועדים לאט לאט לכיוון הזה. אבל אנחנו לא מה שעניין אותנו פה זה לא יהיה החומר. עניין אותנו האמת, הקדושה, הרוח שם מאחורי הכל. החומר ישרת אותנו, יפה. אז בוא נראה את זה גם בשולחן ערוך. השולחן ערוך כותב ככה, וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים. זה, אני רואה שהשולחן ערוך הוסיף פה איזה מילה, אני לא יודע מאיפה הוא לקח אותה, כי לא בגמרא, ולא ברמב״ם, ולא ברבנו יונה, כתוב המושג הזה של התבודדות. הוא לא מתכוון, אני לא חושב בכלל שהוא מתכוון פה דווקא שמתבודדים, הרי הם מתפללים במניין או לא מתפללים במניין. החסידים הראשונים, מן הסתם בוודאי, הם מתפללים במניין. אז מה זה ההתבודדות הזאת? הלכו ליער, עשו התבודדות שעה, ואז באו לתפילה. גם יכול להיות. אבל לא, לא, לא הייתי חושב, לא נראה לי שזו הכוונה. מתבודדים, הכוונה היא שהשעה הזאת בדרך כלל, אתה נמצא, אין הרבה אנשים שבאים שעה לפני התפילה. אז מן הסתם אתה לבד. גם אם אתה לא לבד, אז אולי יש עוד איזה, עוד כמה חסידים בבית הכנסת. אבל כל אחד, לעצמו. תפילת במניין כבר זה תפילה משותפת, כולנו יחד. אני לא יכול להיות לעצמי. אני חייב לשמוע את החזן, לענות אמר, חזרת השעץ, להיות בקצב עם התפילה, לעמוד בתפילה אחד עם כולם. זה ציבור. אבל השעה הזאת שלפני כן, אתה עם עצמך. נכון, זה יושב פה, זה יושב פה, זה יושב פה, אבל לכל אחד לעצמו. זה מה שיותר נראה לי, הכוונה מתבודדים. לא הכוונה הולכים ליער דווקא, אם מתבודדים שם. גם זה יכול להיות, אבל זה לא בהכרח הפירוש. אז אומר השכן ערוך, יהיו מתבודדים, כי בשביל להגיע לכזאת רצינות, אתה צריך להיות ככה לבד באמת, ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות עד השמיעות. אני סתם שמעתי את המושג הזה, נכון? התפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? מה אתם אומרים למה זה דומה? איך אתם מבינים את המושג הזה? התפשטות הגשמיות?
נכון.
מה שאמרנו מקודם, פשטות זה דומה מאוד להתגבר בן יונה. ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב, הוא מוסיף כאן עוד עניין, אני חושב שזה מעטור אם אני לא טועה הגדרה הזאת, עד שהיו מגיעים למעלת, קרוב למעלת הנבואה. רואים מכאן שמעלת הנבואה היא נבואה של אדם באמת, הנביא הוא מעל ענייני החומר, אף על פי שכתוב שנביא, הנה זה גם עוד דוגמה, שעושר וזה לא, זה לא סותר הדברים לי בכלל, אפילו משלים. כתוב, נכון? אין נבואה ניתנת אלא במי שהוא חכם, גיבור ועשיר. והפשט עשיר, מה הכוונה? גמרא מביאה שם דברים, למד בית שם זה, ואיפה לא יודעים את זה? משה רבנו, פסול לך. נכון? אומרת הגמרא, מכירים את זה. פסול לך, מה הכוונה פסול לך? דורשת הגמרא, הפסולת של הלוחות תהיה לך. משה רבנו נהיה עשיר רק מכל השברי לוחות קטנטנים, כל השיופים שנפלו מן הלוחות, מהזהר שהיה הכמות, זה שווה הרבה כסף. הוא אמר, זה שלך, נותן לך את זה במתנה. ומזה משה רבנו עוד המחר את זה, אולי, ונהיה עשיר. וכאן רואים שזה פשט הגמרא, כלומר זה לא סתם. ודאי שהשירות היא איזשהו מקום יכולה לתת לך רוגע, שלווה מאוד גדולה, כדי שתהיה בנוי לעבודת השם. יכולה גם להפיל אותך, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על זה. רק אומר שזה. אז אם כן, זה לא סותר שני הדברים. אבל מה, אז מה זה התפשטות הגשמיות? אם אתה עשיר, איך אתה מגיע לנבואה אם אתה עשיר? תלוי איפה, מה היחד שלך. הכוונה היא כמו שאמר רבנו אמר. השאיפות שלך הם לא באו, לא, לא. אתה יכול להיות עשיר, מיליונר, זה שעושה את, בוא נעזגון את זה שעושה את הבחינות כאן. זכרו, לא זכרו, זכרו. דירשו, דירשו, סליחה. זה יהודים, ארצות הברית. כן, עכשיו פה בישיבה, לפני כמה חודשים. הוא תורם, אני חושב, שמעתי איזה 40 מיליון שקל או דולר בשנה לפרט הזה. יהודי, בן תורה, עשיר גדול. אה? מקנדה, מקנדה.
איזה פרויקט?
דירשו, דירשו. הפרויקט הזה שם הלכה, זה מפנים כל חודש ו... 40 מיליון, 40, לא יודע, מיליון דולר או שקל בשנה, הוא תורם לפרויקט הזה. ואני, מן הסתם הוא חי ברמה, נו, אבל בן תורה, בן אדם. זה מה שמניע אותו. מסתובב, הולך, דוחף את האנשים שעשו עוד מבחנים, שזה, זה. זה בן אדם שלא חסר לו כלום, הוא יכול לשבת בשקט ולהתעסק בדברים אחרים, מן הסתם יש לו עניינים, כל מיני עסקים הרבה יותר מטרידים מ... אבל, השאיפות שלו, אז זה יכול להיות עם הרבה כסף, אבל השאיפות שלך יהיו שאיפות של, 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 של קודש. ואז אתה לוקח את כל העושר שיש בך ורותם אותו אל הוצאת הקודש בעולם. אז אם כן, זה מה שאומר רבנו. אז אם כן, יש לנו שני פירושים. ייתכן שהפירושים משלימים זה את זה. שניהם נכונים, שניהם טובים. אפשר כל אחד יבחר מה שטוב לו. שני, כמו שאמרתי, אפילו יכולים להשתלב יחד, יכולים אחד על גבי השני. טוב, מה זה שעה אחת? מישהו הזכיר כאן פעם קודמת. אז באמת, רבינו יונה אומר, היו שומעים שעה אחת קודם תפילה, ושעה אחת בתפילה, ושעה אחת אחר תפילה. זה הברייתא. המשנה אמרה, שומעים שעה אחת ומתפללים, אבל הברייתא אחר כך הוסיפה, שתי דפים אחר כך, שעה אחת קודם תפילה, שעה אחת בתפילה, שעה אחת אחר התפילה. אומר רבינו יונה, שאלו אתה בגמרא, מה מיד שואלת שם, תגידים את הגמרא הזאת מנסתם. הם היו כל כך משקיעים, הם משקיעים כל כך הרבה זמן בתפילה. איפה לומדים תורה? אדם יעמוד כל היום בתפילה. ומה עם התורה שלו? אדם יעמוד כל יום בתפילה, ומה עם הפרנסה שלו? איך הוא יפרנס את משפחתו? כיוון שככה הוא שואלים בכל תפילה ותפילה תורתם, ומלאכתם את מתי נעשית, עונה הגמרא, מתוך שחסידים הם, מלאכתם מתקיימת. כלומר, הייתה להם סייעתא דשמיא. אנשים שכמו שאמרנו, אוהבי השם, אוהבים לעשות כל דבר בשלמות, באהבה, בכל הכבוד וכל הערך השלם שלו, אז הקדוש ברוך הוא היה עוזר להם. עובד כמה שעות, יש לו פרנסה, עובד, לומד תורה, לא שוכח. לא צריך לחזור כמור לכל כך הרבה פעמים, וזה אלא מבין מהר, זה קולט מהר, ותורתם הייתה מתקיימת. זה לא גם, זה רבנו יונה, מה שאומרת, מלאכתם מתברכת, תורתם מתקיימת, זה משהו כזה. אז זה אומר רבנו יונה מכאן, אתה למד, אם הגמרא שואלת, סימן שמה הגמרא מבינה, שכמה זמן הם היו בתפילה? הרבה זמן. כי אם כך, אם זה היה 5 דקות, הגמרא לא הייתה שואלת, אומר רבנו יונה, הגמרא לא הייתה שואלת, איך הם עושים, איך הם מתפללים, מתי לומדים תורה, מתי הם עובדים. סימן, שזה, אומר רבנו יונה, כאן אתה למד שפשוט שעה שלמה, ממש ככה, שעה שלמה, היו באים, כמו שאמרנו, באים ב5 עד 6, מתבודדים, 6 מתפללים, לאט, בעריכות, אומר הרמב"ם, חסידים ראשונים היו שואלים שעה אחת קודם תפילה, שעה אחת אחת תפילה, ומאריכין בתפילה שעה. מאריכין, אומרים, לא היו מתפללים ככה מהר, אלא לאט לאט, מילה מילה במתינות, ועוד שעה אחר כך, שזה לא נראה את זה היום, מה הייתה המטרה של השעה אחר כך. טוב, בוא נראה עוד עניין אחד. ומכוונים ליבם למקום. אז אמרנו, יש 2 גרסאות, יש גרסה לאביהם שבשמיים, ויש גרסה למקום. אומר, ספתי חיים. ספתי חיים זה רבי חיים פרידלנדר, היה משגיח של ישיבת הנגב. פה הרבה שנים, יש לו ספרים מאוד טובים, הרבה ספרים, מכירים את הספרים שלו, יש בספר של הישיבה, ספרים מאוד טובים, אני ממליץ לראות אותם. אומר, ספתי חיים, מקום הוא שמו של הקדוש ברוך, כמו שאמרו חז"ל, היה גם מקום שהוא מקומו של עולם, אין עולם מקומו. וזהו שאמרו, שיכוונו ליבם למקום, היינו, הוא אומר בו פירוש מקורי יפה, היינו שיבואו להכרה שהקדוש ברוך הוא המקום. הוא מסביר בעצמו, זה סוגריים שלו, קיום שלנו, שאין מקום אחר בעולם מלבד עבודת השם, זוהי תפילה, היא הקיום של העולם הזה, עד שירגיש על ידי התפילה הוא מוצא את מקומו הנכון ואת תפקידו האמיתי בבריאה, וזה שהתפילה מרוממת אותו לעניינים רוחניים, הוא מרחיק את אותו מהעולם הזה הגשמי, שוב, לא מרחיק במובן של, 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 של להיות עני ודל ורש, זה לא הכוונה, אלא מהשאיפות החומריות, מה... תתפס על ידי אהבת החומר ותענוגי החומר. שזה...
זה מעניין שבמסכת ברכות שם הוא כתוב איזה מישהו שהתפלל שם הרבה זמן, ואז הוא אמר מה אתה מבין
לך... נכון, שם הגמרא אומרת שהאריכות והקצרות, נכון, לא הבנו את זה פה, האריכות והקצרות היא לא סימן לדבר, נכון.
לא, הוא אמר לו, אתה מבניח את...
חיי עולם, בסדר, בסדר.
מה?
זה לא הזמן עכשיו, כן. לא, לא רוצה, פשוט הזמן שלו קצר, לא כמה דקות. מניחים חיי עולם, חיים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כן, נכון, זה גמר הידועה שם, וזה נושא את שבת.
זה
יש...
כתוב הפוך, נראה לי, לכנסת זה יותר מאשר בית המדרש.
טוב, אני, בסדר, אנחנו, זאת השם, אתם שומעים, נמשיך את השיעורים, יש גם, תכננתי איזה פרק על היחס בין תורה לתפילה, אבל שם אנחנו נדבר על זה. טוב, אז אומר ספתי חיים, מה זה למקום? לא סתם לקדוש ברוך הוא, למה פה בחרו את הביטוי למקום? במיוחד לפי הגרסה של הריף והרמב"ם, יש גרסה של אביהם שמיים, לפי הריף והראש, אלא למקום במובן, תכוון למקום שלך, תמצא דרך התפילה, תמצא את המקום המיוחד שלך. כלומר, אם אתה תימשך הכי נהנה החומר, איבדת את הקימוש לחיים שלך. כל הכישרונות שלך, כל היכולות שלך, כל האיכויות שלך, בשביל מה באת לעולם? בשביל להוסיף חומר, להוסיף כסף, להוסיף עוד איזה דברים. איבדת את המקום הנכון שלך, את המקום האמיתי שלך. תכוון דרך התפילה, תמצא את המקום האמיתי שלך. שבאמת תכוון להוציא את האיכויות שלך בצורה נכונה, בצורה אמיתית, בצורה יפה, בשם שמיים, את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. בסדר, יכול להיות שהכישרון שלך זה להיות איש עסקים, אבל איש עסקים כזה שיעשה יושר, יעשה קידוש השם במעשיו, יבנה דברים חיוביים, יוסיף תורה, יוסיף מקומות של תורה בעולם. זה, בסדר. מצאת את המקום שלך, מצאת את האיכות שלך הנכונה, מצאת את המקום האמיתי שלך. זה דבר מאוד מאוד יפה, וזה דרך התפילה. כי אם אתה לא תתחבר לתפילה ותחבר לקדוש ברוך הוא, אתה עלול להימשך אחרי ענייני החומר של העולם הזה, ואז תעביר את החיים שלך רק בפרנסה, בגלגל הזה שהרבה אנשים חוברים אותו ולא מוצאים את המקום האמיתי. מוצא את מקומו הנכון ואת תפקידו האמיתי בבריאה. ושתפילה מרוממת אותו עניינים מוכנים. דבר מאוד יפה העניין הזה של, של המקום. טוב, אני לא יודע, יש לנו אולי כמה דקות, שתי דקות, לא הספקנו את זה, רק אני אמרה את זה אולי פעם הבא קצת יותר. מה שרציתי להספיק היום, זה היה, אנחנו רואים שיש, רק אני אדגים את זה, אני אדגים את זה עכשיו פעם הבא, אם תוכלו להזכרו להביא את הדפים, שיש עניין של, דיברנו על זה שיש עניין כוח דמיון. תפילה היא מעוררת בנו ומחזקת בנו ובונה אצלנו את הנושא של הדמיון. הרב קוק מדבר על זה הרבה. התורה זה השכל, התפילה זה הדמיון. ובאמת אנחנו רואים, וגם נקודה מאוד קשה ועמוקה בדורות שלנו, הצלחנו הרבה. זה קשור מאוד לנבואה, הרב קוק כותב. אנחנו כבר לא רגילים היום לדמיונות דמיונות הרבה, דמיונות חיוביים, דמיונים תורים. הדמיונות שלנו הרבה דמיונות חומריים. אבל אנחנו רואים שבתפילה, חכמים דיברו איתנו על שלוש דימויים שצריכים לענות לנו במהלך התפילה. שלוש ציורים שצריכים לדמות לעצמנו בתפילה, בחשיבה שלנו. ציור אחד זה בסרט בית המקדש, אף על פי שאין לנו בית המקדש, ולא ראינו אותו, אף אחד מאיתנו לא ראה אותו באמת, אבל אפשר לדמות באופן כללי. ציור אחד זה סרט השכינה כנגדו, וזה כמובן לא כפשוטו, כי אסור כמובן לצייר ציורים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, אלא עבורים הפרשים, אתה יכול איכשהו לצייר בעיניים עצומות במחשבה שכביכול אתה נמצא, קדושה חופפת אותך, השכינה, כאילו הקדוש ברוך הוא ממש שומע כל מילה שלך, כאילו הוא נמצא מולך, לא בצורה דמיונית, לא לעשות לו איזושהי צורה של פרצוף או משהו כזה, כמובן הדבר הזה אסור, אבל לחוש כאילו בעיני השכל שלך, כאילו ממש אתה נמצא מולו, והדמיון השלישי זה דמיון האותיות. הנפש החיים מדבר על זה, זה שנראה את זה פעם הבאה. כלומר, אני חושב שזה בעיקר על זמנה, בזמנה לא היה סידורים. ולכן, היו מצלים הרבה בעל פה. אז אתה אומר, ברוך אתה השם, אז היה טוב לעצום את העיניים, ופשוט לצייר לך בעיניים שלך, בתנבות, לראות את האותיות, ב', ר', ו', חף סופית, ברוך, אתה, י', כ', ו', כ'. הדבר הזה גם מועיל לכוונה, גם מקדש אותך מאוד, נותן ערך למילים, ונפש החיים פה מסביר שזה פשוט מעלה את המילה, יש איזה, בצי הקבלה זה יש איזה הרבה, אבל היום אני חושב שדווקא זה דבר הרבה יותר קל, כיוון שהיום יש סידורים, אז אולי לא צריך הרבה לדמיין, פשוט תקרא את הסידור, תעבור, תעקוב בסידור, ואתה רואה את המילים מול העיניים, יש בזה מעלה, אבל הציור של בית המקדש והשכינה, אז נדבר על זה קצת פעם הבאה ונמשיך עוד כמה דברים לזה. שכוח.